המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של הפודקאסט שלנו, בייטל המאירי.
אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה.
ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין, והגעתי לעונה השנייה עכשיו, קצת מצונן וקצת צרוד, אבל אנחנו נעבור את זה. למי שעוד לא שמע אותנו בעבר, הפודקאסט שלנו מתמקד במשולש של דיני משפחה, נכסים, והכי חשוב, הרוקנרול וכל הבלגן שנוצר ביניהם.
בעונה הזו אנחנו נביא לשולחן שלכם מקרים אמיתיים, חלקם של אנשים מפורסמים שאנחנו מכירים, שהעלו סוגיות משפטיות מורכבות במני משפחה או זוגות שבתוך הרוקנרול הזה עומדים להם נכסים או רכוש שצריך להבין בתכלס מה עושים איתם. אנחנו כמובן ננתח, נבין את הסכסוכים האלה, נפתור אותם כמו שהם נפטרו, ולמה, ואם בעצם הייתה דרך אחרת ונכונה יותר לטפל בזה.
נכון, ואנחנו גם בעונה הזאת נדבר על הרבה מקרים שכל מיני מפורסמים וידוענים, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין. ולפני שנצא לדרך עם המקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM, ואנחנו בעונה הזאת גם מצלמים את הפודקאסט, אז אתם חפשו אותנו גם ביוטיוב, בפייסבוק, ותראו אותנו ממש.
כמה יפים
שווה,
שאנחנו.
שווה לראות. כן. ואנחנו היום נתחיל לדבר על המקרה של צביקה פיק. צביקה פיק נפטר לפני מספר שנים והשאיר צוואה מאוד מעניינת. בצוואה שלו, אני מזכיר למאזינים, היה לו שני דורות של ילדים. היה את הדור הראשון את הגדולים, היה את דניאלה, את שרונה ואת בנלי, והיה את הדור של הילדים הקטנים, הילדים של שיר המנור, והוא קבע שכל הירושה שלו תלך לילדים הקטנים.
נכון.
ושירה, לא סליחה, לא שירה, דניאלה, הבת, מהדור הגדול, מהדור הראשון, הוא מינה אותה כמנהלת עיזבון. היה צריך מנהלת עיזבון, כי ילדים ילדים קטנים, וצריך לשים מנהלת עיזבון, אחר כך תתייחס, תסביר למאזינים מה הכוונה במנהלת עיזבון. בכל אופן, הכל היה נראה טוב ויפה, אבל הבעיות די מהר התחילו. ולמעשה, הבעיות היו כפולות. דבר ראשון, באה שיר המנור, האמא של הילדים, ואמרה, מה פתאום שדניאלה תהיה מנהלת העיזבון? מי היא ומה היא? היא לא מתאימה, היא לא תחליט עליי שמישהו אחר יהיה מנהל העיזבון. ומנגד, דניאלה, מנהלת העיזבון, שהיא גם הבת, והאחים של האחים הגדולים, שרונה ובנלי, בעצם אמרו, רגע, למה לא קיבלנו מהירושה בעצם? למה אנחנו לא מקלים כלום? ולמעשה באו ואמרו, אנחנו רוצים את כל הצוואה הזאת לשנות ולבטל, וכך מתחילים את הפרק שלנו. האם הדבר הזה בכלל אפשרי? האם זה היה אפשרי להם? האם זה אפשרי לאנשים אחרים? ובואו קצת ניגע באמת בדבר הזה. איך מבטלים צוואה, אם בכלל?
תראה, קודם כל בואו נצטרך להבין, אתה יודע, תמיד שיש כסף, יש סכסוכים, הנושא הזה של סכסוכי ירושה זה דבר מאוד שכיח. גם לאנשים שאין להם יותר מדי, גם מסתכסכים, אבל בעיקר שיש סכסוכי מיליונים, אנחנו רואים את זה בהמון משפחות עשירות, חלקם ניגע בזה בעונה הזאת, אבל באשר לעיזבון של צביקה פיק, אנחנו מדברים פה על זכויות יוצרים, אנחנו מדברים פה על יצירות, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף.
ועל גם נדלן, הרבה נדלן גם היה.
והנדלן שנמדד בעשרות מיליונים, ממש ככה, הרבה הרבה מאוד כסף יש שם, וצריך גם להבין שזה לא מגיע, מה שנקרא כמו איזה יריעה באפלה. מדובר פה על צוואה אחרונה, שבאמת היורשים האחרונים הם באמת הילדים הקטנים שלו, כאשר בצוואות הקודמות זה לא היה ככה. זאת אומרת, המלחמה פה שאתה ציינת קודם, היא מלחמה של איזה צוואה אנחנו בעצם מתעדפים. אז מצד אחד, כמו שאמרת, אז הילדים הגדולים באו ואמרו, רגע, רגע, הצוואה שנעשתה לאחרונה, ואנחנו זוכרים את המקרה של צביקה פיק, ואנחנו זוכרים מה שקרה לו עם כל השבת שהוא חטף, כל הדבר המסתורי הזה, באיזה שלב בדיוק נעשתה הצוואה, כמה השפעה הייתה עליו, האם השפיעו עליו לרעה, לא השפיעו עליו לרעה.
זאת אומרת, הם אומרים, אבא אולי היה לא לגמרי מאופס, מישהו ככה הפעיל עליו השפעה, ובעצם הוא לא היה משנה את הצבא, וזה משהו שנעשה בסוג של מרמה.
נכון, תראה, הרציונל הוא שבעצם אם יש צוואה כזאת, מה יותר הגיוני? בלחלק בין כל הילדים, מה, יש ילדים מנישואים קודמים, ויש נישואים עכשוויים, הנישואים הקודמים היו של מרית שם אור, האמא של הילדים הראשונים, למה בעצם רק את הילדים הקטנים? אפשר להבין, ילדים קטנים, יש להם צרכים יותר גדולים, ילדים גדולים כבר מסודרים, אבל עדיין נישול כזה מוחלט, זה משהו שקצת מעלה תמיהה. ומהצד השני, שזה המקרה הייחודי פה, כי את העניין הזה של תקיפת צוואות, וכן הייתה צוואה טובה, לא צוואה טובה, כן קשיר, לא קשיר, משפטית, אנחנו, כמו שאמרתי, צביקה, זיכרונו לברכה, היה בסוף הדרך, כבר לא בדיוק היה האדם שהכרנו, אבל פה במקרה הייחודי הזה, ונגעת בזה, היה פה איזשהו מין סינתזה, של שני דברים שחברו להם ביחד. כי מצד אחד באמת הילדים הגדולים בעצם נושלו, ועל פניו היית מצפה שמכלל לא יהיו כאיזשהו פונקציונרים בצבא החדשה, כי מי שיורש אותה זה בעצם הילדים הקטנים, אבל רק זה פלא, מי שאמורה בעצם לנהל אותה, אותה מנהלת עיזבון, דניאלה פיק, היא זאת שבעצם אחראית כמנהלת עיזבון, לחלק לילדים הקטנים את הכסף, את העיזבון.
זאת אומרת, מה שאמרו לה, מצד אחד את לא מקבלת כלום, אבל את בעצם אחראית לחלק לאחרים.
מנהלת.
את מנהלת.
כשומרת חינם, בלי כסף, בלי שכר. אולי איזשהו תשלום מסוים, אבל בטח לא הירושה.
ולמה צריך מנהל עיזבון?
זה בעצם השאלה. קודם כל צריך להבין שכשיש ילדים קטנים, וצריכים, אז יכול להיות או נאמן או מנהל עיזבון, צריך איכשהו, מה שנקרא, לשמור את הכסף עבורם, כשמגיעים לגיל בגרות, לגיל 18. זה פעם אחת. דבר שני, זה באמת הפונקציה הזאת של מנהל עיזבון, היא פונקציה מאוד מורכבת, שהיא לפעמים נמצאת גם במקומות שאנחנו רואים הרבה מאוד נכסים, שצריכים לנהל אותם. מנהל עיזבון כשמו כן, הוא זה דבר שצריך לנהל אותו. אם זה נדלן, אם זה דירות, אולי צריך למכור, אולי צריך להזכיר.
כי באמת, רציתי להגיד לך, כי מנהל עיזבון, אנחנו לא מתקלים רק כשיש ילדים קטנים. אנחנו נתקלים כשיש נכסים מהותיים, כשיש נדלן מהותי, כשיש נדלן מורכב, אז אנחנו רואים גם כשילדים מאוד גדולים, מה זה גדולים? בכלל, אנשים מבוגרים, עדיין אתה רואה פתאום בצבא שיש מנהל עיזבון. כי בעצם בא המוריש ואומר, תקשיבו, יש כאן נכסים מורכבים, אתם עלולים להריב ביניכם, או שאתם לא מספיק מקצועיים, אני רוצה מישהו מקצועי שנהל את הדבר הזה. עכשיו מדברים על נדלן, בנדלן אנחנו מדברים, במקרה הכי פשוט זה להגיד, בוא, מנהל עיזבון, יש נכס, הוא ידאג להזכיר אותו, הוא ידאג לדאוג שהוא מבין המכנסות כמו שצריך, יכול להיות שיקבל מתישהו החלטה גם למכור את הנכס.
שאגב, בעניין הזה צריך הסכמה או אישור של בית משפט. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו מוכר מתי שבא לי.
ושים לב, כמו שאמרת, אישור של בית משפט, לא של היורשים.
נכון.
הם בכלל כאילו יצאו מהתמונה. אומרים, אנחנו לא סומכים עליכם, אתם מספיק טובים כדי לקבל את הנכס ואת ההכנסות.
נכון.
ויש מנהלי זוון שהוא יקבע את הדברים, ואם לא הוא, אז בית משפט יקבע. ויש דברים הרבה יותר מורכבים, יש לך קרקעות שעוברות הליכים של שינוי ייעוד, שצריך לעקוב אחריהם, שצריך להגיש התנגדויות לתוכניות, שצריך אלף ואחד דברים לנהל אותם, ובתכלס אנחנו רואים שבפועל מנהל עיזבון או רצוי, אם מדברים על נדלן, שהוא יהיה נדלניסט. זאת אומרת, הרבה פעמים זה עורך דין, אבל שיהיה עורך דין שמתמצא בדיני נדלן, שמתמצא בדיני תכנון ובנייה. אלה הנקודות שבסוף הוא צריך להתעסק איתם.
אז אני אגיד לך, כעורך דין שאני נושא הערת אגב, הרבה מאוד באמת עורכי דין שמתמנים כמנהל עיזבון, לוקחים אנשי מקצוע יחד איתם, כמו שמאים, כמו אנשי נדלן, כמו שציינת קודם, כדי שיהיו תנא דמסייע בנושא הזה של הפירוק. זה לא איזשהו פונקציה של ניהול עיזבון, היא טומנת בחובה גם היבט מקצועי וגם היבט משפטי.
וגם הרבה היבט משפחתי.
נכון.
בסוף בא מנהל עיזבון, וצריך להוליך מהלך מסוים, וזה נכון שנתנו לו את כל הקרדיט, ואת כל המנדט לזה, אבל אם הוא יעשה עכשיו מהלכים שהם לא מקובלים על אחרים, תמיד אפשר לעשות בעיות. זאת אומרת, אתה רואה מצב שיש לך מנהלי עיזבון, שבאים היורשים מנסים לתקוף, מה אתה רואה? דיברנו עכשיו על הנושא של צביקה פיק, שבאים לתקוף אותם ולהגיד, מה פתאום, הוא לא בסדר, יש לו שיקולים לא נכונים, ואתה יודע מה? תמיד יכולים להיות שיקולים לכאן ולכאן. כשמישהו בא ומחליט, אני אשפץ את הנכס ונזכיר אותו, ואחר אומר, למה אתה משפץ ומזכיר? לך בכלל תמכור אותו. ואחר בכלל לבוא ויגיד, עזוב, בוא נעשה טאבה חדשה, ויהיה כאן זכויות בנייה, וניכנס עם לפינוי בינוי, וכל מיני דברים. ולמעשה, כמעט כל נדלן, בוודאי נדלן מורכב, יש בו כמה וכמה חלופות לנצל אותו, ולעשות ממנו דברים, ולכן אתה לעולם יהיה לך קלש מסוים מול מנהל עיזבון, ואתה צריך לקחת באמת אותו אחד שיסמכו עליו. אני חושב לכם שמנהל עיזבון, מעבר לכישורים האישיים שלו, כדאי מאוד שיהיה מקובל על, על היורשים.
אתה, אולי, אתה מעלה נקודה מאוד נכונה, שמצד אחד באמת אתה מעלה את התמיה, למה בעצם צביקה פיק, זיכרונו לברכה, החליט שהוא ממנה דווקא את הבת שלו, ולא עורך דין,
ולא או שמה,
ולא
בעצם.
מישהו מקצועי.
נכון.
כי יש באמת את השילוב הזה, שבין כביכול משרת אמון, לא כביכול, משרת אמון של בן אדם שהוא סומך עליו, שהוא מתוך המשפחה, לא איזשהו מישהו שהוא קר ומנוכר, שמסתכל רק על שיקולים קרים, אלא מישהו שאתה סומך עליו, שאתה יודע שהוא ביצועיסט, שהוא יודע לעשות דברים, שהוא גם יכול להסתכל על הדברים, גם מעבר להיבט המקצועי, ולעשות את זה ברגישות, כי צריך להבין שזה באמת יש דברים מורכבים.
אבל... אז בעצם אם ככה,
כן.
אז אנחנו מבינים שמנהלי זמן זה דבר לגיטימי, אפילו רצוי, ושיהיה איש אמון. דניאלה... הייתה, לכאורה כנראה, הייתה אשת אמון של, של, של האבא,
צביקה,
הם, כן. הם באים וטוענים, זה לא נכון. אבל מה הביג דיל? למה הם כל כך קופצים נגד הניהול עיזבון שלה? איזה כוח כבר יש לה בלנהל את העיזבון?
תראה, למנהל עיזבון יש כוח עצום. כי כמו שהתחלנו להגדיר, הוא יכול להחליט, למשל, שכרגע לא מוכרים את הנכס. על פניו, כשאתה בא והולך לאיזשהו הליך של פירוק, הליך של בעצם מימוש של העיזבון, חלק מהדברים שאתה יכול לעשות, או שאתה אמור לעשות, זה לקחת את כל העיזבון, ולהתחיל להחליט איך אתה מחלק אותו. לזה אתה נותן X, לזה אתה נותן Y, אתה עושה כל מיני טבלאות איזון, שגם הם פונקציונליים לא רק לנדלן, גם לחשבונות בנק, ולכל מיני קופות שקיימות מבחינת העיזבון עצמו. אז אותו מנהל עיזבון אמור להחליט באיזה מומנטום בכלל מוכר את הנכס, באיזה מחיר הוא מוכר את הנכס, באיזה סיטואציה, אולי באמת יש עכשיו, צריך להמתין קצת עם הנכס, כי יש תמה בדרך, כי אולי יש איזושהי השבחה שצריכה להיות, אולי יש איזשהו תשלום מס שאמור לא להשתלם, אנחנו עדיין נמצאים בעידן, בדיוק, אנחנו עדיין נמצאים בעידן שאין מס על העיזבון, שאמור להשתנות, אנחנו נדבר על זה, אבל בגדול יש המון שיקולים, או לצורך העניין לשים סטופ, ולהגיד, רגע, אנחנו בעצם רק נזכיר את הנכס, אנחנו בעצם לא נממש, חכו רגע יורשים יקרים שלי, אתם לא מקבלים עכשיו כסף, אני אחליט מתי אתם תקבלו את הכסף, ואיך אני אחליט מי זה הסוחר, ואני אחליט מתי הם מוכרים, ולאיזה תקופה אני מזכיר לו, יש המון המון כוח למנהל עיזבון.
אתה יודע מה, אבל זה נשמע לי שכל הסיפור שמנהל עיזבון, באת לפתור בעיה אחת ועצרת אלף אחרות. בעצם, למה, ואולי באמת זה תלוי בסיטואציה, מן הסתם, למה אם אני בן אדם שיש לו הרבה נכסים, ואני עושה צוואה, בשביל מה בכלל לקחת מנהל עיזבון? אני אבוא ויגיד מראש, חבר'ה, הנכס הזה למשה, הנכס הזה לדניאלה, הנכס הזה לשרונה, וגמרנו, לא צריך עכשיו לא לנהל ולא כלום, ולא צריך את כל הסיפור הזה בכלל. סתם בעיות.
זה עניין מצוין לשאלה, כי צריך להבין שקודם כל, לא תמיד קל לעשות את האיזונים האלה. תחשוב שיש לך כמה דירות עם שוואים שגם הם משתנים. זה פלואידי. היום דירה שווה X, עוד 10 שנים, אתה לא תמיד עושה את הצבא דקה לפני שאתה סוגר את העיניים, אתה עושה צבא 20 שנה קודם, שהיא נכונה גם להיום, ואתה לא יודע כמה נכס שווה.
זה נכון, ואתה יודע מה יותר מזה. נניח שאפילו היית מעדכן ממש דקה לפני שאתה מת. יש כאלה מקבלים הודעה, נותר לך ככה וככה. שמעת? יש.
כן, כן.
אז אותם אלה עדיין, עכשיו יש לי למשל משרד, ויש לי דירה באותו שווי. שניהם שווים, סתם אני אומר, 5 מיליון שקלים. זה לא אותו דבר, זה נכס אחר. משרד זה נכס עם צפי הכנסות שוטפות בדרך כלל גבוה יותר מאשר דירה. אחוז התשואה שלו גבוה יותר. מצד אחד, הציפייה לעליית ערך במשרדים, בנכסים עסקיים בדרך כלל היא נמוכה יותר מאשר בשוק הדיור. אנחנו לא נביאים, אבל זה המציאות לאורך עשרות השנים האחרונות. ואז אתה בא ואומר, רגע, אז מי אמר זה לא אותו דבר, אנחנו כבר יודעים. אז איך אני בעצם מחלק את זה באופן שווה? אפשרות אחת, באמת לעשות את זה ככה, להגיד, אתה מקבל את זה, אתה מקבל את זה, זה לא אותו דבר, זה תפוחים וזה תמרים, זה כבר מיוצר אחר, אבל עדיין, תגידו תודה, זה שווה אותו דבר, אם מחר אתם מוכרים, תקבלו את אותו הכסף, מכאן ואילך, זה כבר עניין שלכם, ומי שלא מתאים לו הדירה שקיבל, שימכור אותה ויקנה משרד.
אני יכול לזרוק אותך אפילו לעוד משהו שיותר מעניין, גם אם אנחנו מדברים על ריבוי של נכסים. התגלגל למשרדנו איזשהו גם תיק, שאני לא יכול לדבר עליו כמובן, אבל גם תיק של אחד מהידוענים,
בלי שמות,
ששם יש דבר נורא מעניין. הייתה כולה דירה אחת, אמנם דירה מאוד יקרה, כאשר מי שירש אותה זה בעצם שני האחים, שני הילדים של אותו מוריש, והנכדים שלו אמורים לקבל את הכסף, איזשהו סוג של איזון של אחד לא הילדים בכלל, אחד האחים, ולאחד הילדים, נכדים של אותו מוריש. הוא בעצם בא ואמר, הנכס העיקרי, הדירה, מתחלקת בין שני הילדים שלי, הנכדים שלי, שבאים מענף אחר, אחד בעצם, של רק אחד האחים, אמורים לקבל את כל הכספים שיש לי בבנק. אממה, מה עשו החבר'ה, התמנו ברבות הימים גם כאפוטרופסים, הילדים, ובעצם רוקנו את החשבון בנק, בעצם לא היה כלום. אז בעצם כל הרעיון הכללי הוא שבעצם הגיעו אותם נכדים, ראו קופה ריקה, ואז היו נאלצו לתבוע בעצם את ההורים. אם היו יודעים למעשה לפתור את זה בניהול נכון של ניהול עיזבון לצורך העניין, היה אפשר לקחת את החלק היחסי ברמה כזאת של דירה למול כסף מסוים שאותו מוריש רוצה להוריש, ואז כל הקלש הזה של תחשוב לתבוע את ההורים שלך ולתבוע את הדוד שלך, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז לא תמיד צריך לפעמים לראות שיש פה ריבוי נכסים וניהול, אלא גם לפעמים מקרים יותר פרטים, יותר קטנים, שגם הם מצריכים את הניהול עיזבון.
וואלה, מעניין. תשמע, אני רגע חוזר לצביקה פיק. באים בטענות ואומרים, דניאלה מונתה מנהלת עיזבון, ובעצם שירה מנור, האימא של הילדים, באה בטענות, מה את רוצה? אז את מי ימנו? זאת אומרת, נניח שאני באמת בא ואומר, יש מנהל עיזבון, אני נגדו. שאגב, באמת שמה זה קצת באמת מוזר, כי גם היא חלק מהיורשים, אז זה קצת מוזר שגם היא לא יורשת, היא חלק מהילדים ומנהלת עיזבון. נכון. אבל מה בעצם הפתרון של דבר כזה? עכשיו בוא רגע נלך ונגיד, באמת, יש לי כאן מנהל עיזבון שהוא לא מוצא חן בעיניי. אתם יודעים מה? אני רגע מחלק את זה לשני חלקים. יכול להיות שאני בכלל אומר, זה לא נכון הצבא הזאת, מה פתאום בכלל לא יעמוד מנהל עיזבון, זה מישהו כאן ניסה בכוח להוציא משהו ולהטעות את המוריש. זה אפשרות אחת, שממש המוריש בכלל לא התכוון לזה.
נכון.
אבל נניח שהוא כן התכוון, הוא לקח את משה כהן שנהל את העיזבון, ומתברר לנו בתור היורשים, שהוא גרוע, שהוא לא עושה את עבודה טוב. מה יש לנו לעשות עם זה?
אוקיי, אז קודם כל צריך להבין שזה לא חתונה קתולית. במובן שכל דבר, כל אחד שהוא כמו מנהל, כמו משרת אמון, גם אחד שהוא היה נאמן על אותו מוריש, אפשר להחליף אותו, כמובן, איך לא גלעד, אנחנו תמיד צריכים להתגלגל לבית משפט, אז באמת אנחנו נכנסים לסכסוכים המעניינים במרכאות והארוכים והסבוכים, ויש אינטרסים של כמה יורשים משורשים שאולי ירצו את המנהל עיזבון הזה, ואחרים יגידו לא, אנחנו לא רוצים, נהיה איזשהו קלש, ואז כמו שתמיד קורה בית משפט צריך לבוא ביניהם ולהכריע אם באמת אותו בן אדם הוא הנכון שצריך שיתמנה כמנהל עיזבון. צריך להבין שיש משמעות מצד אחד לרצון המוריש, אבל מצד שני גם בעצם לאמון שהמורישים, שהיורשים, סליחה, נותנים באותו מנהל עיזבון. אז אם פה אחד אומרים אנחנו לא רוצים אותו, אז קרוב לוודאי שהוא גם יוזז מתפקידו. צריך אגב להבין, גלעד, שזה לא משרה בדרך כלל שצריך אותו מנהל עיזבון לעשות דברים מסוימים, עולה כסף.
תראה, גם כשבאים ואומרים למנהל עיזבון, הוא לא מתפקד טוב, תראו, מה זה לא מתפקד טוב? הוא לא נחמד, זה לא השאלה. תראו קודם כל מה הוא עושה, או מה הוא לא עושה.
נכון.
תראו את הדברים, הוא אמור לנהל את הדברים, אז בואו תראו איך הוא מנהל. תבואו מחר לבית משפט, ומן הסתם מנהל עיזבון יגן על עצמו ויגיד, זה לא נכון. אז בואו תראו מה הוא עושה. כי אני מניח שתמיד יהיה איזה מישהו שלא מרוצה.
נכון, הדברים נכון, האלה. הוא רוצה את הדירה עכשיו, ומנהל עיזבון אומר, רגע חכה, שוואי, שוואי, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה. יש המון אינטרסים, ובסופו של דבר בית משפט, מה שנקרא רצון היורשים הוא לא חזות הכל. אז קודם כל התחלנו לדבר על שכר, תקשיב, מנהל עיזבון זה משהו מאוד מאוד מכניס, אתה היית שמח להתמנות כמנהל עיזבון, ואגב, בתי המשפט לפעמים ממנים מנהל עיזבון חיצוני מטעמם, זה משרת אמון גם של בית משפט, אותו מנהל עיזבון יכול להגיע לרמות של עד 3% למחירה, תחשוב של עיזבון מאוד 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 גדול, זה יכול לקבל לא מעט בוכתות לכיסו, ויש אינטרס גם למנהל עיזבון גם בעניין הזה.
להישאר בתמונה.
להישאר בתמונה.
אני לא רוצה שתוציא אותי.
שזה סוג של מה שנקרא המקל והגזר, כי הוא בעצם גם נהנה מהכסף, כדאי שהוא יעשה את עבודתו נאמנה. אז כן, יש אפשרות להזיז אותו מתפקידו, ויש דבר עוד יותר מעניין. יכול להיות שאותו מוריש יקר, לא הכניס מנהל עיזבון, מה שנקרא, כמו שאתה אמרת, בהתחלה אני מוריש לו את זה, ולא
נכון,
את זה, ולא את זה.
נכון, הוא פשוט עשה סל נכסים, אמר זה מקבל את זה, זה מקבל את זה.
ובאמת, ברבות השנים, יש בלגן גדול, לא יודעים כמה זה שווה, ואחד בכלל יש קרקע חקלאית, שאז הייתה קרקע חקלאית, והיום פתאום זה אופשר, ויש פתאום דירה, ותמה ושממה, יכולים אותם יורשים להחליט שהם רוצים מנהל עיזבון, ולהחליט שהם בעצם במסגרת הסכמה ביניהם, עושים את החלוקה, קודם כל יכולים להחליט את החלוקה.
בעצם באים היורשים ואומרים, חבר'ה, הדברים השתנו. כן. שהאבא או הסבא או מי שהיה כאן המוריש, קבע לנו את הצוואה, חשבנו, זה היה רעיון נכון, אבל היום במציאות המשתנה, בנכסים שיש לנו, במה שצריך לעשות בהם, אנחנו לא נצליח למצוא בצורה טובה, אלא אם אלינו מנהל עיזבון לדברים האלה. עכשיו אני מניח עדיין, זה יכול להיות רלוונטי, רק אם באמת לא נתנו ספציפית ירושה של נכס לזה, נכס לזה, נכס לזה, כי אז גמרנו את הסיפור. אבל אם אומרים להם, אתם ביחד יורשים, אז יש הזדמנות כזאת. אני רוצה רגע לסכם, וקודם כל אני אומר למאזינים, תלכו גם לעונה הראשונה, יש הרבה פרקים שאנחנו מדברים על דברים דומים לזה, כאן העלינו אותם רק בנקודות, שווה לשמוע גם ממנהל עיזבון וגם עם כל מיני צורות של צוואה. אבל למעשה, אין כנראה אף פעם תשובה חד משמעית, כי מצד אחד, הלגיטימציה לתת, לקבוע מנהל עיזבון, שאנחנו באים ואומרים, זה לכאורה דבר חיובי, הוא מפתח את הנכסים, הוא מפתח את העיזבון, הוא דואג לו, יכול להיות רק אם אתה בא ואומר לאנשים, רואים את כל הילורשים, רואים את כל העיזבון, כל זה שלכם. באחוזים מסוימים, כל אחד עם האחוז שלו, הכל שלכם, ויש מישהו שמנהל את הדבר הזה. ואז אפשר למצות את הניהול. אם אתה תבוא ותגיד למישהו, זה נכס שלך, זה שלך וזה שלך, ונניח בואו תתאזנו בכסף, אז למעשה, אתה פתרת להם את הבעיה של החלוקה, מצד שני, אתה יצרת מצב ש... לא בהכרח הנכסים המשפחתיים מנוהלים כמו שצריך. ואני חושב שאנחנו באמת רואים את זה, בצביקה פיק זה דוגמה, במשפחות יש להם הרבה נכסים, ואין כלל אצבע מה זה הרבה. אבל שיש מספר נכסים, אנחנו כן רואים יותר את הנושא של מנהל עיזבון, כי בעצם בא מוריש ואומר, תקשיבו, אני קודם, לא סתם היה לי 5 או 10 נכסים. זה היה פורטפוליו. זה היה סל השקעות שלי. אני קבעתי, פה יהיה לי 2 דירות, ופה יהיה לי משרד, ופה יהיה לי קרקע חקלאית, ופיזרתי את ההשקעות לאיזשהו סל מסוים שאיתו התנהלתי. תמשיכו עם זה הלאה, תנהלו את זה הלאה. על זה, אתם צריכים קצת כסף, למנהל עיזבון יש כל מיני הנחיות, מה יעשה, מה לא יעשה, אם אתם רוצים גם תזרים או כל מיני דברים, או מתי למכור או מתי לא למכור, או למי לייעד את כסף המחירה. אבל במידה מסוימת, מנהל עיזבון באמת, גם בהיכרות שלי, זה איזשהו המשך ישיר של ניהול ההשקעות של אותו בן אדם שהלך לעולמו, בעוד שירושה שמחלקת בצורה קונקרטית, אומרת חבר'ה, גמרנו עם הביזנס הזה, כל אחד ייקח את החלקים שלו, וילך הביתה ויהנה עם עצמו.
נכון, ואם אנחנו באמת חוזרים למקרה שהתחלנו של צביקה פיק, אז באמת השאלה הגדולה שהייתה, למה דווקא דניאלה צריכה להתמנות, ואם אנחנו מנסים לחבר את זה לאיזשהו טיפ, או איזשהו מסר שאפשר לתת למאזינים, אז קודם כל באמת צריך לתת מישהו שעל פניו יהיה נאמן על כולם. לא איזה מישהו שיהיה לו את הקלש הזה, אינטרסים נוגדים בין יורש לבין סתם מנהל עיזבון.
כזאת אולי עדיף בכלל מישהו מחוץ למשפחה.
בדיוק, חוץ למשפחה, שהוא בעצם יכול להיות נאמן על כולם. תמיד יש את השאלה הזאת, גלעד, אגב, אם אנחנו בעצם מספרים ליורשים שלנו, לא יודע אם את הירושה, אבל כן, שקיים 1-2 שאמורים לנהל את הסיפור הזה, אז יכול להיות שאפשר לעשות את הסינתזה גם בעניין הזה, שאיזשהו משרת אמון שתהיה מקובלת על כולם, לפחות להגיד, טוב, אני ממנה אותם שתדעו שיהיה מישהו שעשה פה סדר, כדי שיהיה ובאמת שיהיה אמון על כולם. עוד פעם, הוא צריך גם להיות מקצוען בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים על בן אדם שהוא סתם
להתייעץ
בדיוק, אז כן, אפשר לקחת מישהו מבני המשפחה, זה לא מילה גסה, הוא יכול לקחת איתו מישהו שיעזור לו, עורך דין, שמאי וכולי, אבל כן צריך להיות מישהו שהוא נאמן, כי בסופו של דבר, לפעמים הדבר הזה יכול למנוע הרבה הרבה סכסוכים בבית משפט, הרבה כסף שהולך, שלא לדבר על שכר טרחה גבוה, אז בגדול בעניין הזה רצוי שהדברים אלה יהיו מקובלים על כולם, ואיך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה, כנראה ששם הדברים לא היו מהודקים עד הסוף, אני מקווה שאיך אומרים, בירושות, הדברים יהיו יותר מסודרים.
וגם כנראה, איך אומרים, בסוף יש סכסוכים, אז גם אחרי שמישהו יוצא מטענם, הסכסוך ממשיך, אז מה שלא תכתוב, ומישהו יבוא בטענות.
והוא צופה מלמעלה.
נכון.
טוב. אז אנחנו סיימנו את הפרק הראשון לעונה השנייה והנפלאה שעומדת לפתחנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להזין לכל הפרקים, כל אלה שעלו בעונה הראשונה של בית אל המאירי. הכל מחכה לכם במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב. תודה לצוות היקר שלנו כאן באולפן. תודה גלעד.
תודה בייטל.